איך זה הולך? ברוכים הבאים ללא קריטי. פודקאסט משחקי תפקידים. בוא נעשה סוויץ'. תעשה עכשיו אתה. לא קריטי. פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום, ברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט על משחקי תפקידים. אני עמית בלום, ונמצא איתי אלעד הן.
היי! מה אנחנו עושים?
מה אנחנו עושים, אלעד? מה הגניב אותך השבוע?
מה הגניב אותי השבוע? כל מיני דברים, קודם כל, אבל מה שהגניב אותי במיוחד, זה נתקלתי במשחק, נתקלתי בו תחת הכותרת של משחקי סולו, למרות שזה משחק שאפשר לשחק לא רק סולו, אפשר לשחק אותו כמה אנשים יחד, למעשה הוא משוחק אותו דבר בערך, כשמשחקים אותו לבד וכמה אנשים, קוראים לו אקס נובו, והוא של החברה עם השם הבלתי נשכח לחלוטין, שרק בומב. והמשחק הזה זה משחק שנועד לבנות עיר שבהכרזה אמורה לשמש במשחק תפקידים, ובסופו של דבר משחק שיש בו שילוב של גלגול קוביות וטבלאות ומענה על כל מיני שאלות. הטבלאות מייצרות כל מיני שאלות או הצעות לגבי העיר. בהתחלה קודם כל יוצרים את הסביבה שלה, את הסביבה הגיאוגרפית, את הגודל שלה ואת הוותק שלה, והוותק שלה מגדיר כמה אירועים אתה הולך לייצר בה. לאחר כן מייצרים ככה כמה סיעות או את המתח המרכזי בתוכה. נגיד האם יש לה מתח של מאבק בין סיעות, האם יש מתח של סיעה אחת ששולטת וסיעות אחרות שאולי רוצות להתמרד, או כל מיני דברים אחרים שהם אפשריים בתור הרקע, ואז מתחילים לגלגל על אירועים, ויש מלא מלא אפשרויות שיכולות לצאת בתוך הדבר הזה. יש שם מגלגלים 3x6 שמסתכלים על כל אחד מהקופשש כספרת מאות, ספרת עשרות וספרת אחדות. אני לא יודע כמה אופציות זה יוצא בסופו של דבר, אבל זה יוצא די הרבה, וכל אחד מהאופציות האלה מייצרת איזשהו אירוע. עכשיו היא לא אומרת את האירוע בדיוק, היא נותנת איזה מין טריגר כזה שאז צריך להמציא. קצת מזכיר, ולא במקרה, את השנה השקטה, רק שהשנה השקטה, מה שנותן את הטריגר עם הסיפורים זה שליפת קלפים, ופה זה גלגול קוביה, אבל זה טריטוריה דומה, והוא גם המשחק מתייחס במפורש לזה שהוא לקח השראה מהשנה השקטה. זהו, זה נראה לי נורא נורא חמוד, וממש בא לי לשחק בזה, ולייצר לי קצת ערים. אני קצת מצטער שלא היה לי את המשחק הזה לפני כמה שבועות, כדי לייצר איתו את המצודה מבוא שפע של הקמפיין שלי. זה היה יכול לדעתי להוסיף לו, ואני משתעשע ברעיון של לעשות באופן עצמאי איזה משחק של זה, כדי להשאיר אולי את הפרטים של מבוא שפע. אני אחשוב על זה. הקישור כמובן בהערות הפרק. ומה הגניב אותך?
אז קודם כל מגניב לגמרי. מה שהגניב אותי השבוע, אני והקבוצה שלי דנים, למרות שעוד לא סיימנו את הקמפיין הנוכחי, על איזה סטינג, איזה אווירה ואיזה משחק אנחנו הולכים לשחק בקמפיין הבא. ויש לנו אחד שזה די התפקיד שלו, והוא פשוט יורה שיטות וספרים ורעיונות לכל מקום, ומה שהגניב אותו והוא הגניב את כולם וזה את כולם, זה בואו נשחק משחק בעולם של הנושא השמיני של Alien.
כן.
ומשחק, עוד פעם, הוא שלח כאילו את הספר חוקים והוא שלח את הטבלת.
כן, יש שיטה, יש שיטה של זה, נכון?
יש איזה שיטה, אני לצערי לא יודע של מי, וזה לא,
בוא נסתכל.
אני לא זוכר. בכל מקרה, ראיתי פשוט את הטבלת פציעות שהדמות שלך יכולה לספוג שם, וכאילו זה מתחיל פשוט, אבל מהאמצע והלאה זה פציעות נוראיות ו פשוט, כן, משחק בעולם של הנוסע השמיני. זה בכל מקרה נראה נורא מגניב. לצערי עוד לא יצא לנו לשחק בזה, אבל יכול להיות שאנחנו נעשה בזה איזה חד, איזה משחק חד פעמי בקבוצה, כדי להרגיש את ה, את הפיל של המשחק. עוד משהו שהגניב אותי, שמעתי השבוע שיר שנקרא I'd Rather Burn של בלק ברייר, והשיר הזה פשוט הגניב לי את העיף לי את הפוני של אם אתה מחפש נבל שהוא ברד שהוא פייטן, כי השיר הזה פשוט מספר על מישהי שהיא, איך אומרים, אני מעדיפה לעלות על המוקד מאשר ללכת איתכם ולעשות מה שאתם רוצים, והפזמון שלו זה כזה when you hear the following tune you know that I'll be with you soon. זה כאילו זה כל כך כללה של כזה, אתם אולי שרפתם אותי עכשיו אבל I'll be back, וזה לא יסתיים כמו שציפיתם. אז זה נורא הגניב אותי בתור נבל פוטנציאלי למשחק. זה מה שהגניב אותי השבוע.
אני רק אשלים לזה, זה ה-Alien הוא משחק של Free League Publishing, שהם בין השאר אחראים על Tales from the Loop, שזה משחק שמפורסם באופן מסוים. אני שמעתי עליו, יש לי אותו אפילו תכלס, אם כי טרם מספיק אותי. יפה, יפה.
טוב, אז יש לנו פרק, ומכיוון שזה רק אני ואתה, החלטנו לחזור חזרה לשאלות מעריצים, וכן, יש לנו מעריצים.
שאלות אוהדים.
שאלות מאזינים.
אוהדים זה מילה שאני מעדיף.
אנחנו מאזינים למאזינים.
בדיוק.
שאלה של טל בעל שם המשפחה המסתורי. אני מניח שיש פה סיפור.
ככה קוראים לו.
ככה קוראים לו, זה השם שלו, ככה מחפשים אותו בפייסבוק.
במציאות הוא ביקש שלא נגיד את שם המשפחה שלו, אז אנחנו לא נגיד ונשאיר אותו מסתורי ולוטה בערפל.
טם טם טם. בכל מקרה, שאלתו, בתור DM, איך מתגברים על רצון השחקנים לשחק דמויות אגואיסטיות או רעות? בתור אחד שקרא מלא ספרי פנטזיה בילדות, תמיד הסתכלתי על המשחק כטוב מול רע, ונראה לי הכי טבעי שחברי הקבוצה ישתפו פעולה וכו'. וזה פחות יכול לקרות בקבוצות עם דמויות רעות. זאת השאלה שלו. אז אני אתייחס, קודם כל, שחשוב להבין, על משמעויות של לשחק דמות רעה, ואיך זה מרגיש סביב השולחן. לפני שאני בכלל מתייחס על מה עושים עם זה. חשוב להבין את זה. קודם כל, תאום ציפיות, תאום ציפיות, תאום ציפיות. שיחת אפס, אם מישהו רוצה לשחק דמות רעה, הוא חייב להעלות את זה, מומלץ, שיעלה את זה לשולחן, שיעלה את זה לקבוצה, כי אחרת היו קבוצות והיו מקרים שבהם דמויות הרגו דמויות אחרות, כי הם פשוט הצבנו את כולם. זה קורה. המשמעות של לשחק דמות רעה, ואיך זה מרגיש, כאילו, עוד פעם, ההמלצה לעשות את זה זה שתהיה האדם הכי אהוב בשולחן, כי דמות רעה ואגואיסטית שפוגעת בדמויות שסביבה, שחקנים לא אוהבים שפוגעים בדמויות שלהם מתוך הקבוצה, ולכן דברים כאלה יכולים להוביל גם לרגשות שליליים סביב השולחן בחיים הפרטיים שלנו. וכבר היו מקרים שבהם הגיעו לשולחן משחק ומי שמשחק את הדמות הרעה והאגואיסטית וכולם הסתכלו כזה, הצלחת להגיע היום, איזה יופי, אתה משחק את אותה דמות, נהדר, איזה כיף. כבר קרו דברים מעולם. עכשיו אני אתן התייחסות מצד המנחה, ואתם תשמעו סיפור, שיכול להיות שכבר שמעתם אותו.
אולי הוא סופר כבר בפודקאסט הזה,
בהחלט,
נגלה.
בהחלט יכול להיות, אבל הוא סיפור טוב, אז אתם תהנו גם. מהצד של המנחה, אם החבורה ככלל רוצים לשחק דמויות רעות, תזרמו איתם. כאילו זה הסיפור שמעניין אותם, זה מה שהם רוצים לספר, מגניב. טוב, אז הסיפור הולך ככה. חבורה שהחליטו לשחק קבוצה של רוצחים שפשוט הורגים כל דבר בלי לשאול שאלות. המנחה החליט לזרום איתם, אז הוא שינה קצת את הסיפור. בהתחלה הם הרגו עיקרים, ובהמשך הם נתקלו בעל מתים מכל מיני סוגים וגם קצת מפלצות. בסוף הם גילו שיש ליץ' באזור, והם הגיעו אליו לטירה. הטירה הייתה די ריקה, ורק הליץ' ישב בכיסא, על כיסא באולם, באולם גדול. הליץ' סיפר לקבוצה שהממלכה הייתה בתקופה קשה. תקופה של בצורת, מגפה ורעב. אז הוא הניג את כולם וניסה לעזור. ככל שהמגפה והרעב והבצורת המשיכו, אנשים נחלשו ומתו, אז הוא פנה לנקרומנסי והחייה אנשים כדי שהמתים ימשיכו לעבוד, ואולי ככה הם יצליחו להציל את הממלכה. אחרי כמה זמן, גם הוא עצמו נדבק במגפה. הוא חשב למות, אבל האנשים שהוא עזר להם ביקשו שהוא ימשיך להנהיג אותם, אז הוא הפך את עצמו לליץ'. אז הוא בכל מקרה ניסה להציל את הממלכה, אבל קבוצה של אנשים שפשוט הרגו את כולם, את כל מי שהם פגשו כל הזמן בלי שום סיבה, בלי לשאול שאלות, בלי הסברים, הרסו לו את כל התוכניות. הם הרגו את האיכרים, את האלמתים שהוא הקים כדי להחליף אותם, את כולם. כל הזמן. אז הוא ניסה לשלוח אלמתים ומפלצות מסוגים שונים כדי לעצור אותם, אבל הם תמיד ניצחו. ואז הוא פונה אליהם ואומר להם, אז כל הכבוד, ניצחתם. לא נשאר אף אחד. הוא מת אחרי מכה אחת וחפץ הכוח שלו נשבר. וזה מנחה שזורם עם קבוצה רעה, אבל בצורה קצת עוקצנית.
אני עוד לא שמעתי את הסיפור הזה.
לא את הסיפור הזה?
לא. אני מתייחס לשאלה אחרת. אני הייתי מפרק את השאלה הזאת קצת. קודם כל צריך להסתכל על הנחות יסוד שלה. דמויות צריכות לשתף פעולה. לא בהכרח. כלומר, זה מאוד מאוד תלוי בז'אנר שמשחקים. אני מבין לפי השאלה, עם זה שאפילו נוקטים בז'רגון מבוכים ודרקונים DM בתוך השאלה, שמדובר בשאלה שמאוד מאוד יוצאת מתוך הנחות המוצא של מבוכים ודרקונים, ואולי אפילו לא מכירה משחקי תפקידים אחרים. אז יש משחקי תפקידים אחרים ומשחקי תפקידים שמניחים הנחות יסוד אחרות, וכשזה הנחות היסוד סביב השולחן של כולם, הדברים הם פועלים אחרת. כשמשחקים
פרנויה,
פסיון דלס פסיונס, שזה משחק שמדמה טלנובלה, אין שום בעיה שכולם אנוכיים, כל המשחק הוא דמויות נגד דמויות, כי הכל, כל האינטריגות והכל ניסיונות להשיג יתרונות וכולי, וההנאה שאנחנו מפיקים כולנו כשחקנים שנמצאים סביב השולחן של המשחק הזה, נובעת מהמופרכות וההתרגשות והאקשן וכל מה שקורה סביב השולחן, ואף אחד מאיתנו לא מרגיש פגוע מכך שחשפו את סודי האפל עכשיו בפני כולם, והולכים לנשל אותי מירושתי. לא בשביל זה בנו. אז זה מאוד מאוד תלוי בהנחות היסוד של המשחק. ההנחה השנייה שנמצאת פה זה שצריך להתגבר על הרצון לשחק דמויות אגואיסטיות. זאת אומרת, זה משהו שצריך שלא יהיה בסופו של דבר, או איכשהו להתמודד לרכך את השחקנים כדי שלא יהיו בכיוון הזה. ואני על זה אומר בעיקר, מה שדרוש פה זה תיאום ציפיות. ולמרות שזה דורש תיאום ציפיות מיוחד, כי זה קצת סותר את הנחות היסוד שאתה כמנחה באת איתם, צריך לזכור שלא ברור בכלל מה הנחות היסוד ששחקנים באים איתם, בעיקר אם הם שחקנים חדשים. אז גם בשביל משחק של דמויות טובות צריך תיאום ציפיות מהבחינה הזאת, או כל סוג אחר של דמויות. כאילו אנחנו צריכים תיאום ציפיות לדעת רגע מה אנחנו מצפים שיהיה במשחק הזה. סיכוי לא רע ששחקנים שמגיעים משום מקום או חדשים לא יודעים מה הציפיות, ושחקנים ותיקים לפעמים יש להם ציפיות שהם גם כן דורשות שיחה, ויש להם את הבעיות שלהן. זה תמיד כדאי בקיצור.
התאום ציפיות הזה דרך אגב גם יכול להיות כאילו תוך כדי משחק, כמו למשל אני שיחקתי דמות של גנב, אז הוא גנב אנוכי, והסברתי בתחילת המשחק, איך אומרים, בדרגות הראשונות אני אהיה קצת אנוכי, אבל זה ישיר פה מקום לגדילה של הדמות, להתפתחות של הדמות. אז בדרגה הראשונה הוא כייס אחד מהקבוצה, בדרגה השנייה, כאילו כבר כשהם נסעו ביחד והוא מצא משהו, הוא חלק את זה עם שאר הקבוצה. כי עכשיו אנחנו כבר קבוצה, אנחנו לא לבד. זה היה תאום ציפיות שתואם עם השחקנים האחרים, זה ברור שזה לא יימשך לאורך כל המשחק.
כן, אז זה ממש לדעתי נגיד מהלך מבריק. להגיד להם, אוקיי, אני, זה הדמות ואני רוצה שהיא תחווה איזושהי גדילה מוסרית. זה חלק ממה שאני רוצה שיקרה פה. זה אדיר בעיניי. אני חושב שזה מחבר אותי בדיוק לנקודה הבאה שרציתי לדבר עליה, שזה המוטיבציות לשחק דמויות רעות. ורגע, בוא נתחבר לדבר הזה. אני חושב שהמוטיבציה הכי גדולה, ונראה לי נגיד שזה מתחבר לסיפור של עמית, אנחנו משחקים פה משחק פנטזיה. אפשר רגע להשתחרר מעולן של נורמות שוחקות ומעיקות של נימוס וחברה שאנחנו כל היום בתוכן. עכשיו אנחנו באיזשהו משחק שאנחנו יכולים להשתחרר מזה, אנחנו יכולים, כן, אנחנו יכולים להיות עכשיו ה-bad guys, וזה אחלה. זה רק בעייתי ששוכחים שההתנערות הזאת מהנורמות של הנימוס והחברה היא רק בתוך המשחק ולא סביב השולחן. וזה הדבר שאני הייתי מחדד בכל תיאום ציפיות ושיחה סביב הדבר הזה. המשחק הוא עדיין, מי ששומע את הדברים שהיה לי לומר על זה בפרקים הקודמים, המשחק הוא עדיין שיחה שדורשת דיאלוג, הדדיות וגם נימוס. דמות מרושעת שאתה משחק היא לא רישיון לגרום סבל לשחקניות ושחקנים אחרים סביב השולחן, וגם מנחות ומנחים. זה לא מה שזה. הזכות היא להתפרע בתוך המסגרת של ההנאה של האחרים גם. וכן, דמות מרושעת, כמו שאני ציין, דורשת באופן מיוחד את הדבר הזה, כי אנשים דואגים לדמויות שלהם, ולא רוצים שיגרמו להם סבל, ואם זו דמות כזאת. אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה שצריך לתאם אותה ולהסביר אותה. וזה גם מקום לשים אחריות גדולה על שחקן. שחקן אומר, אני רוצה לשחק דמות מרושעת, בוא נחלוק אחריות רגע. בוא נדבר גלויות על זה שאתה מבין שהדבר הזה יכול לגרום סבל לאחרים, אתה מבין שהדבר הזה הוא אחריות שלך, ואתה צריך ברמה של מצידי, אם אתה הולך לגנוב עכשיו מדמות אחרת, אתה הולך לדבר עם השחקן לפני שאתה עושה את זה. כאילו דברים כאלה. עוד מוטיבציות, רצון לחוות את הדרמה של קונפליקט מוסרי בתוך הקבוצה. אני חושב נגיד שזה קצת מה שאתה מספר על הדמות שלך, עמית.
כן. Okay.
שזה דבר נורא מעניין, אבל גם כן כדי להציב את המיטב, הכי טוב יצא, כשגם הקבוצה תהיה בעניין, אז דברו על זה. המקום שבו שיתוף הפעולה עומד בסימן שאלה הוא בעיקר כשאנחנו מניחים שיש לנו פה קבוצה שהיא טובה, ואז יש פה איזה מישהו מרושע שהולך לחבל במה שהיא עושה, אבל יש שני דרכים שבהם זה יכול להיות אחרת. צורה אחת זה, בואו נהיה אחוות השודדים, כן? אנחנו עכשיו אחוות שודדים, אנחנו בוני וקלייד, אנחנו נגד העולם, ואנחנו עכשיו גורמים נזק לכולם, אבל אנחנו דואגים אחד לשני. זה אופציה אחת. דבר שני, בואו נסתכל ברצינות על העולם. אנשים רעים כל הזמן משתפים פעולה עם אנשים אחרים. הסוציופטים האלה מהסוג שאנחנו מדמיינים לפעמים במבוכים ודרקונים כרעים, הם דבר די נדיר בעולם. אנשים יכולים להיות רעים באופן עמוק ולשתף פעולה עם אנשים כל הזמן, ויותר מזה, אנשים טובים כל הזמן משתפים פעולה עם אנשים רעים. צחקו דמות כזאת, היא יודעת מצוין איך לעבוד בקבוצה. היא כל פעם תדחוף דברים לכיוון שלה, היא כל פעם תנסה להוציא את הדברים הטובים לה, אחלה. זה גם אפשרי. גם במקום הזה, אגב, דרוש תאום ציפיות ולדאוג שאחרים לא סובלים מזה, ושאנשים בעניין. אבל כשלעצמו, דמות רעה לא אומרת חוסר בשיתוף פעולה. זהו. זה ככה. השני סנטים שלי בנושא הזה. זה היה קצת ארוך גם.
האמת שזה מתחבר יפה לחלק השני שרציתי להגיד, לענות על השאלה הזאת, שזה מהצד של השחקן. וכן, שחקן שמשחק דמות רעה, בהחלט יש לו שיעורי בית. הוא לא בא לפה ברגל. אז קודם כל, אני ממש ממליץ על הסרטון של How to be a good player, playing an evil character. אני אציין שהסרט של איך לשחק דמות רעה הוא סרטון של 10 דקות, והסרטון שלו, למה אני לא אוהב להנחות לדמויות רעות, הוא סרטון של 24 דקות. רק לשים לב לזה. בכל מקרה, מה שהוא אומר, מאוד מאוד דומה למה שאלעד אומר, ואני בהחלט מסכים עם זה. הוא אומר שאם שחקן רוצה לשחק דמות רעה, הוא עושה את זה על ידי זה שהוא משחק את הדמות הכי טובה שהוא יכול. אוקיי? הוא בוחר לעצמו מטרה. זאת המטרה שלו. יכול להיות שבעיני אנשים אחרים היא מטרה רעה, אבל הוא ילך על המטרה הזאת בכל דרך אפשרית, עם הכללים הבאים. אתה רע רק למי שלא בקבוצה. מבחינתו תשרוף כפרים, תעלה תירות באש ותטביע whatever, אבל אתה לא עושה את זה לשחקנים בקבוצה. השחקנים בקבוצה הם העדים שלך. אתה לא וילן משוגע שהולך והורג כל דבר שזז, אתה לא, זה לא המטרה שלך. המטרה, יש לך מטרה, ואתה צריך עדים שיראו איך הגעת למטרה הזאת. ואתה צריך שיהיה לך henchmen, שיהיו לך אנשים שיחזיקו לך את הציוד הכבד. אתה צריך, אדם רע לא הולך לבד. סופר נבל לא כובש את העולם לבד, זה פשוט לא קורה. אז אתה תשמור על האנשים בקבוצה שלך. אתה תעשה כל מה שאתה יכול בשביל לוודא שהם יהיו בסדר ושהם יראו אותך בגדולתך. מעבר לזה, אם אתה בוגד בהם, זה רק כדי לתת לצד השני, ומאוד קשה להגדיר פה טוב ורע בסיפור הזה, אבל אם אתה בוגד בקבוצה שלך, זה רק בשביל לגרום לצד השני לחשוב שבעצם עברת לצד שלהם, כדי שתוכל לבגוד בהם ולחזור חזרה ולהציל את כל החבורה שלך מההצהרה שהכנסת אותם אליה, כי עוד פעם, הם האנשים שלך. בעצם מה שחשוב פה זה לבנות את המטרה הזאת ולחבר את הקבוצה, לשמור על הקבוצה, להיות נאמן לקבוצה, כי אתם לא רוצים שהשחקנים האחרים יגידו, די, הדמות הזאת לא עובדת. התירוץ הנוראי ביותר שאפשר לשמוע בשולחן המשחק זה, אבל זה מה שהדמות שלי הייתה עושה. זה המשפט הכי נוראי שאפשר לשמוע בשולחן, כי מה שבעצם אתה אומר, זה המשחק שלי ואתם פה כדי לצפות. זה לא המצב.
כן, ומה שזה, מה שאני שומע בזה זה, סבבה, אתה לא צריך להיות פה.
זה בערך מה שזה אומר.
כי זה לשכוח את זה שאנחנו עדיין פה בשיחה, וצריך להיות דיאלוג, הדדיות ונימוס.
בדיוק, בדיוק. ולכן, עוד פעם, קודם כל, כמו שאמרנו, תאום ציפיות עם כולם, עם המנחה ועם השחקנים, לאן זה הולך, איך זה הולך, איך אנחנו הולכים לפתור קונפליקטים מסוימים, כי בסופו של דבר, אני יוצא מנקודת הנחה, אם אנחנו מדברים על משחק פנטזיה, הפלדין ימשוך לכיוון אחד, ואתה תרצה למשוך לכיוון אחר. באחד המשחקים ששיחקתי בהם, שיחקתי דמות רעה, והתחלתי לתאר את תהליך החקירה של אסיר. כשאנשים זזו באי נוחות בשולחן, הפסקתי. הבנתי שזה לא במקום, שזה גורם לאנשים אי נוחות, ואמרתי, אני עוצר. גם אם הדמות שלי הייתה ממשיכה, גם אם הדמות שלי הייתה ממשיכה כדי להוציא ממנו מידע, וכן, קראתי ספרי פנטזיה, אני מכיר שיטות עינויים מימי הביניים, עצרתי. זה גרם לאנשים אי נוחות, וזה יותר חשוב מאשר הסיפור שאני מספר.
לחלוטין. יפה, אני יכול לתת עוד איזה ככה קיצור נמרץ. קודם כל דברו על זה. אם זה מקלקל לך את הכיף, זה גם דבר שחשוב להתחשב בו. אתה המנחה, כן? את המנחה. הכיף שלכם הוא לגמרי שיקול פה, אם זה משהו שאתם לא רוצים במשחק שלכם, תגידו לשחקנים, אתם לא צריכים להתמודד, כאילו אחת מההנחות שאני הכי מוטרד מהם הרבה פעמים בשאלות במשחקי תפקידים, זה שכאילו צריך להתמודד עם כל דבר בתוך המשחק, לא עם כל דבר צריך להתמודד בתוך המשחק, אתם יכולים להגיד להם, סליחה, אני לא רוצה את המשחק הזה, זה לגמרי לגיטימי, אבל אם אנחנו מסכימים שהדבר הזה בסדר, אני לפחות במשחקים שדמויות אמורות לשתף פעולה בהם, הדבר העיקרי שאני אומר זה מעביר את האחריות לשחקנים. אני אומר, אתם דואגים שהדמויות ישתפו פעולה ומוצאות סיבה להישאר יחד. אני לא הולך למצוא לזה פתרונות. ועוד דבר, יש לכם אחריות שכל החיכוכים יישארו בין הדמויות וישארו ברמה שהיא כיף. לנו כשחקנים סביב השולחן, זאת אחריות שלכם. וזה דבר שאני לא אומר פעם אחת, זה דבר שאני מזכיר אותו לאורך המשחק, לי אין שום בעיה. אני יודע שיש כל מיני אנשים שלא רוצים להכניס דיבורי מטה במשחק שלהם, ומדברים רק אין פליי וזה, אין לי שום בעיה, מצידי כל פעם שעולה מתח סביב זה אני מזכיר. חבר'ה, אני מזכיר לכם ש... אנחנו צריכים לדאוג שתישארו ביחד, וזאת אחריות שלכם.
שאנחנו נשארים חברים בסוף הערב.
בדיוק. זהו, זה נראה לי בגדול מה שלי יש לומר לך. יש עוד איזה נקודה?
לא, לדעתי זה סוגר את זה. דמויות רעות זה משהו שקורה, אבל לעשות את זה במסגרת.
מעולה, מעולה. טוב, מה לגבי איזה פרקליט השחקן?
לפעמים עם המנחים אין דין ואין דיין, מזל שיש לי את פרקליט השחקן.
אז הפעם בפרקליט השחקן, איך אומרים, אני רוצה לדבר באמת, איך אומרים, לשחקן, שחקן מנחה, לאדם שמאחורי הדפים. אנחנו נמצאים בתקופת קורונה, זו תקופה לא פשוטה. אני יכול להעיד שיש לי בקבוצה האישית, בקבוצה הקבועה, נפילת מתח מאוד קשה, אנשים שם שנכנסו לדיכאון, עוד פעם, כי משחקים באונליין, וחלק מהכיף וחלק מהאווירה היה המפגש עם האנשים, אנשים רפואות מרגישים בבידוד, מרגישים בריחוק, אז קודם כל אמירה חשובה, חבר'ה, אתם לא לבד. כאילו, אם אתם מרגישים איזשהו קושי, איזשהו משהו, איזשהו מצב שמקשה עליכם לעבור את היום-יום, יש ערוצים ויש גורמים שאפשר לפנות אליהם, אתם לא לבד. וזה חשוב לזכור את זה. ודבר שני מבחינת...
נראה לי שאנחנו נעשה איזה מאמץ לשים כמה כישורים.
כן, אנחנו אין שום בעיה לשים מאמץ לשים כישורים לגורמים. זה חשוב. חבר'ה, דברו על זה, אל תיתנו לזה להגיע. יש אנשים שעשו דברים מאוד קיצוניים כי הם לא טיפלו בזה, ולכן, חבר'ה, אתם לא לבד. בסדר? זה חשוב לזכור את זה. ומבחינת המשחק עצמו, זה משחק. ואם אתה שחקן ואתה רוצה לשחק דמות רעה, והחבר'ה בשולחן שלך זה לא מתאים להם, זה בסדר. יש עוד שולחנות, עוד קבוצות ועוד משחקים, ויכול להיות ששם זה יהיה יתאים יותר. ואם לא מתאים משחק מובחים ודרקונים, משחק דמות רעה, תמצא שולחן שמשחק פרנויה, זאת שם כל דמות משחקת לעצמה, ועל פי החוקים ועל פי מה שנדרש, אתה נדרש לדווח על שחקנים אחרים כדי שיוציאו אותם להורג. זה חלק מובנה מהשיטה ומהמשחק. ובחלק מהפעמים לבצע את ההוצאה להורג בעצמך ללא דיווח. זה חלק מובנה מהמשחק, ואם מישהו רוצה לשחק דמות אגואיסטית, זה המקום. אז יש פתרונות.
נדמה לי שגם פיאסקו, אני לא שיחקתי אף פעם, אבל הבנתי שפיאסקו זה סוג של משחק של כולכם אמורים להיות לא יוצלחים איומים ונוראים.
אני לא מכיר, אבל עוד פעם, מה שהנקודה שלי בסופו של דבר, לא חייבים להתאפס לשיטה אחת ולשולחן אחד, אפשר להסתכל שמאלה וימינה ולמצוא את המקום שלכם. זה תחביב מאוד מאוד רחב ולכולם יש במקום. עד כאן.
מצוין. אז מה אתה אומר? להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
יאללה ביי!
ביי ביי!
לא קריטי, מופץ ברישיון ייחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ייחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הם.